שמתחיל, שבוע טוב, והנה אנחנו זוכים אולי במוצאי שבת, מוצאי שבת, פרשת לך לך. אני חושב שזה דבר יפה, כשעצמו, שאנחנו מתחילים ללכת. אני חושב שכל דבר הוא סימנה טובה, שהקדוש ברוך הוא מוביל את האדם בדרכי החיים, ו... נותן בהם סימנים. פעם אמרתי, דבר ששמעתי מפי האדמו, זכר צדיק לברכה, בהגדה של פסח כתוב, אחר כל עשרת המכות, שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים. ושם כתוב, דצה חדש באחיו, זו היה אומר, שכדי לתת סימנים, צריך לתת להיות רבי יהודה. אבל לא כל אחד יכול לתת סימנים. אז אנחנו לא בבחינה של רבי יהודה, אבל כן, למדנו בחסידות שכל דבר הקדוש ברוך הוא מדבר עם בני האדם. וכבר דיברנו על זה בפרשת השבוע שלמדנו ביום חמישי, וגם בעבר, שסימנים הקדוש ברוך הוא נותן כל הזמן. אחד הדוגמאות, אנחנו נכנסנו לתקופת החורף, אז את קשתי נתתי בענן, זה סימן. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתיר לנו לראות בסימנים. אז לא שאנחנו רב יהודה, אבל כן לפחות בחזקת נותני סימנים, וההבדל הוא גדול, רבי יהודה יכול לתת סימנים שמהותם כמה שורות ארוכות מאוד בספרים הקדושים, מה זה הסימנים הללו, ויש מאמר שלם של רבי מאוסטרופולה, שמסביר את כל ההדצה החדש באחיו, בעומק עומקים של התורה וסודותיה, אבל אנחנו רק ניתן סימן של לך לך פשוט, ואנחנו הולכים, והתחלנו דבר חדש, שיעור חדש, על הזוהר הקדוש, בדרך שרבותינו מקומרנה כתבו והסבירו, ואנחנו נקווה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכנו. ואולי לפני שנלמד את ההקדמה עצמה, צריכים להקדים כמה דברים. השיעור שלנו בזוהר הקדוש, לפחות כך אני רואה את הדברים, צריך להיות לימוד של יחד. פה אין אחד יודע יותר מאלף, ובאלף יודע יותר מבית. כולנו לומדי תורתך לשמה. כל אחד יכול להגיד, וכל אחד יכול לומר, וכל אחד יכול לשאול, וכל אחד יכול להסביר. ואין פה אחד שהוא מוחזק, אולי לפחות אני לא מחזיק, שמי שיודע הכל ומבין הכל, ונעשה את הכל בחבורה אחת. חבורה אחת שמסייע את זה וזה, כדי להבין את דברי הזוהר הקדוש. את ההקדמה של רבי צבי אליעזר, שכתב את הפירוש דמזק אליעזר על הזוהר, הוא כתב אותו, ואנחנו נראה את זה בהקדמה שלו, יחד עם אביו הקדוש, המהרי, אבי יהודה יחיאל, אייזיק, שהוא כתב את היכל הברכה, הוא למעשה הקים את שושלת קומרנה, והוא למד את זה איתו. האמת, שהתלבטתי הרבה מאוד, האם להתחיל ללמוד ישר את ההקדמה בתוך הספר, או ללמוד את ההקדמה שהוא כתב על האנציקלופדיה, כך אני קורא לזה. יש ספר של הצבי אליעזר שנקרא אור עיניים. אור עיניים, שמעתי על הרבי האחרון מחבד, שאמר שזה האנציקלופדיה לכל תורת הסוד. זה כתוב על סדר הערכים מאלף עטף, מתומצת, כמו שצריך, והוא כתב הקדמה לספר הזה. אז לכן פה צילמתי את העותקים, כדי שנוכל ככה אולי ללמוד את זה קודם, ואחר כך את זה קודם. התלבטתי בשבת, מה אכן ראוי להתחיל. חשבתי לעצמי, וזה אם כולם מסכימים, שאת ההקדמה לאור עיניים כל אחד ייקח הבית. ללמד את זה בזמנו. כי למעשה מה שהוא עשה הוא לקח... רבי צבי אלימלך, שזכותו תגן עלינו, חלק מהעץ, מעץ חיים, ובנה עליו ודרכו הסביר כללים. כמו שיש את שער הכללים בעץ חיים, הוא עשה שער הכללים לספר שלו. ובו הוא מסביר את השתלשלות העולמות, ואיך הדברים עומדים, על מנת שכל אחד שנכנס ללמוד את התורה הקדושה הזו, זה יהיה מסודר. בראשו, ויש לו כמה הזהרות בפנים. אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור ולהזכיר כל הזמן, שמה שאנחנו מדברים בהדמיה גשמית, לאופנים, פרצופים, מרחבים כאלו או אחרים, ומנסים לתת להם דוגמאות שנתפסות בשכל שלנו, זה רק בגלל המוגבלות שלנו. ואין בהם כלום ואין בהם שום דבר. אוזן זה לא אוזן, ויד זה לא יד, ורגל זה לא רגל, וראש זה לא ראש, אלא הכל כדי שאנחנו במוגבלות שלנו, אולי נזכה להבין, כעין וכאפס, מגדולתו יתברך. כי הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף. ומה שנאמר באיוב, שהפסוק אומר, מבשרי יחזה אלוהה, זה רק כדמיון. במאמר מוסגר, מי שלמד בשאר הכוונות, או בפרי, יודע שכל מה שאנחנו מתפללים, אני מדבר על אלו שלמדו ומכוונים, בכוונות הארי, בכוונות הרשש, הרי הכל הוא סביב הצלם. כי בצלם אלוקים ברא את האדם. כלומר, כל מה שאנחנו מדברים זה רק על חלק קטן מזער של זער בכל המהות הרוחנית הגדולה ששכלנו אינו מסוגל לתפוס בו כלל. איך אנחנו אומרים פתיחת אליהו? שאין פי סבך כלל. אין לנו שום אפשרות להבין. לכן זו הזהרה גדולה שצריך לזכור אותה כל הזמן, שמה שאנחנו נלמד או נשמע או נדבר בלשון של הגשמה, אנחנו נותנים לאותם מהלכים, לאותם אופנים, לאותם פרצופים, לאותם חלקים, שמות גשמיים, זה רק בגלל שאנחנו מוגבלים, ואני מדגיש שאנחנו מוגבלים כעוגן. זה לא סתם מוגבלות. כי לקדוש ברוך הוא לא שייך בו לא זמן, ולא שייך בו יום, ולא שייך בו לילה, ולא שייך בו פירוד, ולא שייך בו חלוקה, כי כולו אחד, יחיד ומיוחד, בכל מצב ובכל זמן, אין בו שום שינוי כלל. אז זה צריך לזכור, ואנחנו נזכור ונזכיר במשך כל השיעורים בעזרת השם יתברך. דבר נוסף, השיעור, אנחנו תמיד בעזרת השם השיעור הזה במוצאי שבת יהיה לזכות עם ישראל. יש מעלה גדולה, גדולה ומכופלת, כך למדנו מרבותינו וכך שמענו מהבעל שם טוב ותלמידיו, שהקדוש ברוך הוא מצפה במוצאי שבת יחד עם אליהו הנביא, שנלמד זכות על עם ישראל. אז השיעור הזה יהיה לזכותו של עם ישראל. עם ישראל זה חלק מאיתנו, בשר מבשרנו, וכל אחד, אנחנו כבר יודעים, שיש את האילן הקדוש, שבו אחוזות כל הנשמות, וכולנו מאותו שורש, אדם הראשון. ועל כן, נזכור ונזכיר, שהכל יהיה לזכות עם ישראל, שיפרח וירבה ויתרבה בתורה ומצוות בגשמיות ורוחניות. וכמו שאומר הזוהר הקדוש, כאשר אנחנו מדברים על תפילות ראש השנה, אומר הזוהר הקדוש, בא אליהם לבריות, שאנחנו מתפללים ושופכים את ליבנו כעוגן, ואנחנו שמים את עינינו דמעה ומבקשים מחילה מהקדוש ברוך הוא על מאוויינו, על מעשינו. אבל בא אליהם לבריות שלא בוכים על העיקר. שאם היינו מתפללים על השכינה ועל חורבן הבית, ממילא הכל היה נתקן. כי בבית המקדש הדברים היו נראים אחרת. על כן אנחנו נכוון בלימודנו זה, שזה יהיה לשם שמיים, לשם השכינה הקדושה, לזכות בית המקדש, לזכות העם הזה, שיחזור על מעמדו הקודם. שיהיה בחינת לך לך מארצך, מארציות שלך, ממולדתך, ממה שנולדת בו, וקיבלת ככה גנים מההורים, אז יש דברים טובים, ויש דברים שצריך לשפר. ומבית אביך, וכל מה שאדם רואה בבית, ובוודאי ובוודאי, כל אחד מכיר את ביתו, ביתו הפיזי וביתו הרוחני, שהכל מה שצריך לצאת, ללכת, שילך ויתרבה ויגדל בדרך התורה והמצווה. כי נר מצווה ותורה אור. אנחנו נקרא בתוך הספר עצמו את ההקדמה. אני חושב שישנם אנשים שכשרואים הקדמה, אז הם מדלגים עליה. כי רוצים לעבור לספר. הוא מעניין יותר, הוא העיקר, בשביל זה באנו. אבל שמעתי פעם מגדולים שבהקדמה זה עיקר הספר. אחר כך זה הפרטים. ואנחנו נלמד את ההקדמה, ייקח זמן כאשר ייקח, אבל אנחנו צריכים את ההקדמה הזו, רבותיי, להפנים עמוק עמוק בליבנו. כי בהקדמה הזו, שכתב רבנו צבי אליעזר, זכותו תגן עלינו, יש כללים חשובים לא רק ללימוד התורה הקדושה וסודותיה, אלא ללימוד והכרת ערך האדם, מידותיו, והדברים חשובים יותר. כי המידות, שאנחנו מגדירים מידות ואנחנו מדברים על סודות התורה, המידות זה גם מה שאנחנו מכנים הספירות. הספירות זה מידותיו יתברך, כלומר הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי מידת החסד. אמרנו מידת החסד, אמרנו ספירת החסד. כלומר ישנה חשיבות גדולה מאוד כן ללמוד את ההקדמה ולראות כל אחד ואחד כיצד הדברים עושים רושם. כמו שיהיה רשימו, רשימו באור ישר לתוכנו, כדי שנוכל באמת לגדול בעבודתנו יתברך. דבר חשוב, שבאמת נדע לשמור את הדברים בתוכנו. כאן אני מעריך שתתגבש קבוצה כזו או אחרת, אבל לשמור את הדברים בתוכנו, ולזה יש מצווה חשובה. אומנם בעוד חודש בערך יהיה מצווה של פרסום מניסה. יש מצוות שהן לא לפרסום מניסה. וזה שיהיו חלק מהדברים הללו, לא לפרסום מניסה. כלומר, כדי שהדבר הזה יהיה רק עם מי שמרגיש שהוא יכול להצטרף לדבר כזה, ולהיות בדבר כזה, ולא לעשות פרסום גדול, וכל דבר יבוא במשקל ובמידה לאט לאט. ולכן זה חשוב, כי בדברים הללו זהירות רבה נחוצה מאוד. נחוצה מאוד. אף על פי שראינו שכתבו כבר אחרונים שיש מצווה היום ללמוד את ספר הזוהר הקדוש, אבל יש הבדל, יש לקרוא את הזוהר הקדוש, ויש ללמוד את הזוהר הקדוש. ולקרוא, כל אחד יכול, זה צריך לעשות שם, יעקב. לומר לאנשים ללמוד, אתם יודעים שבקומנה מתחילים ללמוד, לקרוא ספר הזוהר הקדוש, באיזה גיל?
תשע.
תשע. בגיל תשע מושיבים ילדים, מתחילים ללמוד, לקרוא זוהר. זה כך מקובל עליהם, מימים לימימה. גיל תשע ילדים יושבים וקוראים זוהר. לא, כמו היום, אתה אומר ליהודי בן 35, בוא, תקרא זוהר, הוא לא, מה פתאום, אני לא מתאים, לא, תקרא. לא אמרנו, תלמד עכשיו זה עומק, את כל מה שכתוב בפנים, תקרא. כי בכוח הזוהר הקדוש, אמר ההוא סבא לרשבי, שבזכות הספר הזה שלך, יפקוד מן גלותה, יצאו מן הגלות. אנחנו בגלות, נכון שרגלנו עומדות בארץ ישראל. ונכון שאנחנו נמצאים בארץ הקודש, אבל כל זמן, שמקום בית הבחירה שומם, ושועלים תרתי משמע מהלכים בו, אז בוודאי שאנחנו בגלות. על כן, בזכות הספר הזה, יש לזה לעשות שם. מי שיכול לשכנע עוד אחד, שיבוא וישב, יקרא זוהר, אז שיעשה את זה. אבל ייכנס לתוך העומקים, לא כל אחד ייכנס, אלא רק מי שבאמת יהיה חשוב, נחשוב יחד. אז כל מי שמכיר חבר, שראוי, שכדאי, עד רבה. אבל לא לעשות שכל דכפין יתה ויפסח. פעם אמרתי, מה זה כל דכפין יתה ויפסח? לרצות הרבה רוצים. אבל אחר כך, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? יש כאלה שלא מוצאים מזה טוב. לכן רק מי שמכירים, אז אותו כדאי לדבר, לא ללחות, לתת דבר, לעשות את שלו, והקדוש ברוך הוא ודאי יעשה את שלו. אז נקרא. ועזר השם יתברך ובישועתו. יושב המרומים ומשגיח התחתונים באלי עזר הוא לי. ברוך הוא ברוך שמו. כך כותב רבנו אלי עזר צבי. התחלתי לכתוב הקדמה הנקרא דרך הקודש. לספרי זה דמשק אלי עזר. וחילקתי הקדמה זו לעב דרכים. עין בית דרכים. שכולם אמיתיים וקדושים ללך בהם למי שליבו חפץ ללך וללמוד בסתרי תורה. ודאי שכל אחד שם לב שהוא סידר את זה על עין בית דרכים כדי שישרה חסד. עין בית זה שם הוויה שרומז לחסד. אז הוא כך סידר את הדברים שישרה חסד במעשה ידיו, הוא יסביר בהמשך. ועל כן, דרכים אלו הם כנגד שם אב הקדוש, העולה מספר חסד. שיחול על כל ישראל, הקדושים, חסדים טובים, ובפרט על אלו, שליבם חפץ כפי שורשם ללמוד בספר סתרי תורה. לפני שאנחנו נמשיך, ואלו הם, אנחנו יודעים שכל נשמות ישראל מתחת כיסא הכבוד. יש דבר שנקרא, והזכרנו אותו בהקדמה, להקדמה שלנו, העידן הקדוש, והשתמשנו במשל של אוצר הנשמות הזה באהבה. אדם הראשון הוא שורש כל הנבראים. ממנו העולם המשיך והתפתח עד כפי שהוא היום. אבל אנחנו יודעים שהעץ יש בו חלקים שונים. יש בו את הגזע, יש בו את הענפים, יש בו את הגבעולים, יש בו את העלים. אומנם כולם באותו שורש. אלא שזה הענף שלו במקום אחד, וזה הענף שלו במקום אחר. וכדמיון הגוף. יש מי שהנשמות שלהם הם בחינה של ראש, שורש נשמתם, דמיינו לעצמכם גוף גדול כזה, ששורש נשמתם הוא מהראש, ויש כאלה ששורש נשמתם הוא בעקב, אבל כולם מאותו גוף. כפי שורשם של הנשמות, כך הם נמשכים א' לתיקון שלהם, באותו גוף, באותו עץ, שתיים, הם נמשכים לאותם הדברים, אותם הנקודות הרוחניות שנמצאות במקום השורש. כי אנחנו יודעים שאינו דומה מי שנמצא באותו עץ שדמיינו לנו שם למעלה גבוה ומקבל את אור השמש כל הזמן, למקומות אחרים בעץ שמוסתרים, מקבלים רק חלקים מאור השמש. אמנם, בדוגמה של העץ זה הפוך, השורש הוא החזק יותר, הוא הגבוה יותר. אבל, בדמיון האדם, אינו דומה הראש שמקבל את אור השמש כל הזמן, לעקב שהוא נמצא למטה, ודורכים עליו, הוא לא רואה כל כך באור השמש. הוא רואה רק, כשמרימים את הרגל וצועדים, אז הוא מקבל איזה מין קצת אור. לכן, אלה השורשים, כל אחד מאיתנו, יש לו ודאי וודאי שורש בסתרי התורה. אבל אחד במקום כזה, השני במקום אחר. אבל לכולם מחוברים לשורש ללמוד בסתרי התורה.
מה שכתוב על הארי והבית יוסף.
כן, מה שכתוב על הסיפור הידוע. בין הארי לרב יוסף קארו, בעניין של היציאת שבת, שהיה המבחן. ואני חושב שאולי דיברנו אנחנו פעם על העניין הזה. שרבי יוסף קארו היה מגיע ללמוד אצל רבנו הארי, והיה נרדם בחלקים מסוימים. או כשהיו יוצאים לקבל פני שבת, נקבלה בחוץ, בשדה, וכל פעם שהיו קובעים נקודת מפגש ויוצאים ביחד, כי לא הולכים לבד, בטח לא משטח שח, והיו מגיעים כל החבורה, היו עוברים, רבי יוסף קארו היה נרדם. זהו, הם היו ממשיכים ללכת, מקבלים שבת, חוזרים, מעירים אותו, מכניסים אותו חזרה איתם בעיר. הוא בא בקושי גדול, מסופר עליו, שהיה יושב ובוכה, מה הוא חטא, מה הוא עבש, הוא לא מתופס, לא תופס מתורתו של הארי, כמו שכולם תופסים. אמר לו, הארי הקדוש, באחד הפעמים, אתה רואה, עברנו, ואתה נרדמת. כי אתה לא, כרגע בעניין הזה, אתה באת לעולם בגלגול הזה, לפסיקה, להלכה. כי את מה שקשור בסתרי תורה, כבר סיימת. נשמתך סגרה כבר את העניין הזה, ואין לך שום צורך בזה. כי כתב מוערכו בשם רבנו הארי, שכל נשמה של יהודי, אני לא מצטט, אבל כך כתוב בעץ, עץ חיים, שכל נשמה של יהודי צריך ללמוד את התורה על ארבע אופנים שלה. פשט, רמש, דרס וסוד. כתב מפורש, שחור על גבי לבן בשם מוערכו. אלא, שכל פעם הוא בא בשביל איזה חלק. יכול להיות שאדם יבוא כמה וכמה פעמים, לא עלינו, לפשט. כן, אבל הוא יגמור. כותב המוערכו, בסופו של דבר, כולם יגמרו את כל הארבעה. זה לא יעזור כלום. כל הנשמות של ישראל קדישין, ילמדו כולם את כל ארבעה אופנים. כי זה התורה. משה קיבל תורה מסיני. מה זה תורה מסיני? כתב הסבא הקדוש בנוצר חסד, אולי יש פה את זה, אפילו ראיתי פה, כן? יש לו פירוש של הסבא הקדוש, על המשנה באבות, נוצר חסד. הוא כותב דבר מאוד יפה. אני אקרא בפנים, הוא כותב, משה קיבל תורה מסיני, ולא אמר, מפי הקדוש ברוך הוא בסיני, אלא מסיני. ולכן אומר הסבא, שמה ששומעים מפי הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשום נברא לקבל. אי אפשר. הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר, האדם נברא, לא יכול לקבל אותו כמו שהוא. כי על כל עניין יש פירוש לדרוש 70 שנה. על כל מאמר של הקדוש ברוך הוא. אפשר לדרוש רק על זה 70 שנה. לכן הוא ממשיך ואומר, כידוע ממרן הארי. ונרמז בפסוק, כילנו שננו כמו הגה. ואין הגה אלא הלכות, שנאמר יהגה והגה מפיו תצא. כלומר זה הלכות. וזהו כל ימי שנותנו בהם 70 שנה, ובגבורות 80 שנה. ומה שמשה קיבל מפי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מחדש חידושים והלכות בתורה. מה קיבל משה רבנו? חלק תורתו, תורה דאצילות, כלומר עולם האצילות, ואי אפשר למסור לשום נברא. אבל משה קיבל מה שאנחנו אומרים תורה דבריאה, כלומר תורה מעולם הבריאה. וחלק התורה וחידושים שמחדשים הנשמות, כלומר אנחנו, ובאמת תורה אחת היא, אבל החידושים השתנו, וזה תורה מסיני. כי סיני נקודה של בת עין. אנחנו יודעים שהעין שלנו מורכבת מחלקים. אנחנו מביטים לאדם בעין, אנחנו רואים שיש את הלובן של העין, ויש את השחור של העין, ובתוך השחור של העין יש לנו את מה שאנחנו היום מוגדר כקרנית, שזה עצב הראייה, וזה נקרא בת עין, שזה קלת משה. סתר תורה שבעל פה. כי היא עמוקה בפנים ולא רואים אותה. היא נסתרת בתוך העין. לכן היא נקראת בת עין. כוללת יחד כל נשמות ישראל. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, זה הגמרא מביאה. הכל קיבל משה מסיני. דווקא מסיני. עכשיו אנחנו ממשיכים. שלום עליכם. סיני, אומר הסבא הקדוש, בהקדמה שלו לאבות. מה זה סיני? עוד סמך. יוד. עין יוד, כלומר מילוי. כן, מילוי. הסמך הופך להיות עוד סמך מם וחב סופי. הנון, נון כפופה. וב ונון ישרה. ואחר כך נון כפופה. סליחה, יוד. האותיות וב ודלת. אחר כך נון כפופה. וב ישרה ונון ישרה. ושוב פעם יוד. זה מילוי. וכך הוא אומר, כולם כפול. ומספרו א' במילול. אם אנחנו ניקח עכשיו את מה שאמרנו, סמך, יוד, נון, ועוד פעם יוד, זה נהיה א' במילול. שזה א' חוכמה. אוזן בינה. וככה הוא יורד עם כל המידות כולם. אבל עכשיו אני רוצה להתמקד במה שאנחנו רציתי לומר. כתוב, משה קיבל במשנה, בליוד, קוף בית למד. מה זה? היה צריך להיות מיד כמו שכתוב אחר כך, הוא מסרה ליהושע. שואל זקנים, חסר פה יוד. איפה היוד? קיבל מלא. למה לא קיבל מלא? במשמעות, כנראה שיש בו משהו נסתר. אומר הסבא, לכן מסר הקדוש ברוך הוא למשה את היוד הזו, זו הנקודה הזהירה השחורה בת עין. היא הנסתרת. כל הנסתרות שבתורה, כולל כל העולמות והנשמות וכל הדעות עד ביאת משיח. זה מה שאנחנו אומרים, שתורתו של משה היא כהבל מול תורתו של משיח. מה זה? אבל תורת משה חד ושלום היא שום דבר, להפך. אלא מה שאנחנו לומדים תורת משה היום עד ביד משיח, היא כמו אות א' בשפה העברית הראשונה. שיבוא משיח, פתאום נראה שיש עוד 70 פנים לתורה, כפול כל האותיות כולם. וזה מול תורת משה, בוודאי, שהיא כהבל מול תורת משיח. וכל צדיק על ידו אין יכול להמשיך תורה דאצילות. הוא בעצמו לא יכול להמשיך תורה של אצילות. כי אמרנו שגם משה רבנו לא מקבל תורה של אצילות. רק תורה דבריאה. אז מה הוא מוסר ליהושע? בעל כוחו, הוא מוסר. כי קבל, שאתה אומר קיבל, אתה מושיט למישהו מקבל. זה ברצון. למסור, אתה מוסר. הרי אני מוסר מודעה זו, כלומר אתה קופה משהו. לכן אומר הסבא, הוא מוסר ליהושע, כי אי אפשר להעביר תורת האצילות. כך, צריך לכפות עליה, צריך להכריח בכוח. לכן הוא מקבל תורה של בריאה. כלומר, כשפה אומר הבן,
מה הכוונה להכריח?
הכוונה היא להכריח את התורה כמות שהיא להיכנס לכלי, שהוא נמוך יותר. צריך פה מצב שגם המקבל, לא, הוא לא יישבר, גם המקבל וגם הנותן יוכל לתת באופן כזה של מסירה. מה זה מסירה? שהאדם לא כל כך רוצה בהתחלה, אבל אתה מוסר לו ומוסר לו ומוסר לו, עד שהוא מקבל, לא בבת אחת כדי לשבור. לכן אנחנו אולי...
זה כמו חזקיהו
שקבעת
אחר
בכפייה,
וזה
היה ברצון. כן, נכון, נכון. כל היוצא מבית המדרש יערה. כן, נכון. אבל אפשר אולי לומר עוד דוגמה, שאנחנו יודעים...
תחילתו באונס וסובו ברצון.
כן, זה כמו שאני ראיתי נוער דבר יפה על המשנה כאן, שאומרת שהגמרא מביאה כמה מקומות שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. יש בזה כל מיני דעות כאלו או אחרות. מה זה? אתה מתיר למעשה לכתחילה, שילמד שלא לשמה. לכתחילה. כלומר, אתה אומר שאדם ילמד תורה שלא לשמה ויבוא לשמה. היינו מצפים שיגידו הפוך. לעולם ילמד אדם לשמה. ואם לא, שילמד לא לשמה, שמתוך לשמה, לא לשמה, יבוא לשמה. זה הגמרא לא אומרת. הגמרא אומרת מראש, לעולם ילמד אדם ולא לשמה. לעולם, המילה לעולם, היא מסוכנת. אתה כאילו אומר לאדם, תלמד שלא לשמה. איך זה? זה לא יושב. אלא, שזה כמו שאמרנו. יש מצב שבו אתה מוסר לאט לאט כפי יכולת הכלי. אז הוא לא יכול לשמה. נו, יושב, מתנועה בישיבה, לא יכול ללמוד לשמה. הרי לא בסדר, תמשיך להתנועה, זה בסדר, זה יעשה את שלו. בסוף יהיה לשמה. לכן זה המושג, ההבדל בין משה קיבל, שזה מהקודש ברוך הוא, לבין מסירה, שאתה נותן לאט לאט, כמו שאתה אמרת, שהכלים לא ישברו. אז בואו נראה עכשיו בהקדמה של הבן, הרב צבי אליעזר, זכותו תגן עלינו. וכמו שאמרנו, יש 72 כללים. הוא כתב, אנחנו נמשיך לאיתנו, יש לנו זמן, אף אחד לא רודף אחרינו, אלא רק דבר אחד, להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. לשמוע ולעשות וקיים, זהו. אני זוכר שהתחלנו פעם ללמוד, אז היה שאלה, שמה לומדים את הזו? מה העניין? הרי אנחנו יודעים שהיום ההלכה היא לא כפי הקבלה. ההלכה היא לפי הלכה הפסוקה. יש אנשים שמקבלים עליהם הפסיקות של הבן איש חי, או פסיקות הקבלה. בסדר, אבל רוב בעלי עלמה, רוב בני ישראל, לא הולכים על פי הקבלה. וכל מקום ראינו, יש כללים בפסיקה, שכל מקום שהקבלה מחמיר ויש פסק אחר, הולכים לפי הפסק הזה, לא הולכים על פי פסיקת הקבלה. מי שרצה יחמיר, יחמיר, זה עניינו. אבל מעיקר העניין, לא צריך לפסוק על פי הקבלה. נכון, יש אנשים שקיבלו על עצמם לפסוק בכל מקום איפה שהקבלה היא זאת שמוסיפה או קובעת כלל אחר, לפסוק ההלכה. סליחה, לפסוק הקבלה. כלומר, מה ידועים? שכל מקום שיש קושי בשולחן ערוך או פוסקים אחרים, הם פוסקים על פי הקבלה. לא נוטים לעניין הזה, הם פוסקים על פי הקבלה. דוגמה, היה לי למשל, דיברתי לפני שבועיים עם הנכד של אדמו"ר זצ"ל, הרב יהודה, שאלתי אותו, תראה, אני ראיתי שמרן כותב שהאדם עולה לתורה. אז הוא צריך בלחש לחזור אחרי הקורא. אבל ראיתי ש... לא, אתם לא עושים את זה. עומדים דוממים. רק קוראים בעיניים. אמר לי, בוודאי, זה שני מקומות בזוהר הקדוש, פרשת ויקר. ואסור להוציא כלום שם היראה שתי רשויות. הוא קורא, ואתה מלמל בשקט משהו אחר. ובאמת, לא עושים כבי פסק מרן, שותקים, רק מעיניים, לא עושים כל. כי זה זוהר מפורש. כלומר, כל מקום שהזוהר נטע להחמיר, הם, על פי קבלת הסבא, הלכו על פי הקבלה. לכן, זה כמאמר מוסגר. כי כמו שאמרנו, כל אחד עם השורשים שלו, שאלתי פעם, את האדמו"ר זצ"ל, קראתי בהיכל הברכה, שהסבא הקדוש כותב, ספר דברים, אני לא זוכר, אני חושב אולי פרשת כי תבוא, הוא אומר, הוא דיבר, מדבר על עניין של הגאולה, נותן תאריך לגאולה. ממש, כותב, משיח, כלומר, גאולה תבוא בתו שין חבזיין. קראתי זה, זעזעתי, כי זה היה הרבה אחרי. רצתי לאדמו"ר, אמרתי לו, מה זה? סבא הקדוש ידוע כי איש אלוקים קדוש ונורא, כתב בפירוש שלו, שהגאולה תהיה בתו שין חבזיין, אנחנו אחרי. לא ראינו. כלומר, בסדר, אני לא מתווכח. אבל אני לא ראיתי. תו שין חבזיין, מה היה לנו? 5-6 הימים. אמר לי, זה לא גאולה, זה גאולה גדולה. מתי הוא ראה את זה? לפני 200 ומשהו שנים. שעם ישראל יגאל את ארצו. זה אחד. שתיים, הוא אמר, הרי החסידות של קומאנה כמעט מושמדה לחלוטין בשואה הנורא. והמרצחים הארורים הצליחו כמעט לחסל. השם לא ייתן את הקבוצה הזאת. והאבא של האדמו"ר, רבי חיים יעקב, הצליח לברוח לארצות הברית לפני. ואדמו"ר זצ"ל ואחיו נשארו שם. אחר כך האדמו"ר ברח, הצליח להגיע גם כן לארצות הברית, ואחיו נתפס. יש סידור של הקומאנה, ושם האח כותב, גם הוא כבר הלך להסתלק לעולם האמת, הוא כותב בהקדמה שלו, לסידור, שאחיו, כלומר האדמו"ר, רבי שלום, הוא פדה אותו. הם פשוט ארגנו כסף והצליחו איכשהו לתת לרשעים הללו כסף והם שחררו אותו. וככה הוא גם עלה לארץ. כי למעשה, כמעט ולא נשארה עדה. מעטים הצליחו לשרוד. ויצאו ככה, כי רבי ברוך שהיה האדמו"ר, אז בתקופת השואה, נרצח בדם קר על ידם. הגיעו לקומאנה, חיפשו מי זה האדמו"ר, ורצחו אותו בדם קר. רבי ברוך. והחסידות הייתה במצב מאוד קשה. ואז הוא אמר לי, בתשכ"ז, בבני ברק, הקימו את הכל, את בית המדרש ואת הכל. הצליחו ליצור עוד פעם מחדש חצר. הצליחו לאסוף את החסידים. והקימו חצר. אז זה גם גאולה. שאלתי אותו, איזה גאולה זאת? אז הוא אמר, זה פשוט. כל צדיק וצדיק יש לו אחריות רוחנית לאלה שנמצאים על הענף שלו. יש כאלה שהם בחינת גבעולים, יש כאלה בחינת עלים, אבל הם שייכים לשורש שלו. ולכן הוא דיבר על שתי הגאולות. הגאולה של גאולת ירושלים, גאולת ארץ ישראל, והגאולה של החסידות שהיא קמה והתחילה לפעול. וזה שני הדברים שהוא אמר. אמרתי לו, טוב, עכשיו נחה דעתי. כי כשאנחנו רואים שגדולי עולם נותנים תאריכים וזמנים, לא בהכרח אנחנו מבינים מה שהם אומרים. אלא הם מדברים בדברים הנסתרים, דברים גלויים להם שהם לא אומרים. אלא הם אומרים את הדברים, ואחר כך הרבה שנים לאחור אנחנו חכמים. חכמים למפריע. אז אנחנו מבינים אחרי שהדברים קרו, זה מה שהתקבלו. ככה הדברים שאנחנו נראה עכשיו. אומר רבי צבי אליעזר, אני קורא באות א', ברוך ירינו מיוחד, היה הווה ויהיה, השם אלוקים אלוקי ישראל, מלך מלכי המלכי והקדוש ברוך הוא, הוא אלוהים חיים, מלך חי וקיים לעד עולמי עולמים, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, אשר אלי עזר לי, ברוך הוא והוא שמו בחסדו האמיתי עד כה, שיש בי יכולת להתחיל לכתוב הקדמת דרך הקודש, על פירוש דמשק אליעזר על הזוהר הקדוש. ריבון העולמים, אדון כל הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. אולי בעזרת השם בהמשך נבדיל בין הדברים. אבל למעשה זה ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אתה הוא השם אלוקים לבדך. יחיד המיוחד. יושב המרומים ומשגיח התחתונים. אל לכל נמצא אלוהי האלוהים. יחיד המרחם ואוהב השבים, אותיות הוויה. לפניו בתשובה, שליט בצבאות העליונים, שומר, אתם רואים, שם, שומר, דלי יחידיו, שם, שין דלת יוד, שומר דלתות ישראל. אדון כל המעשים, הבוחר בתפילת עבודה. תכף אנחנו ניכנס בתוך האמירות של הרב צבי אליעזר, מה המטרה פה? להכניס אותנו להבין לפני מי אנחנו עומדים. אנחנו הולכים ללמוד את סודותיו יתברך. אנחנו בואו ניכנס לאווירה, נראה מי אנחנו מול מציאות האלוקית. השם אלוהינו.
זין בית כללים.
כן.
מה הדרך שיש לנו באלף?
אז אמרתי, הדרך שיש לנו באלף היא קודם כל להכיר, דע את בורך. דע את אלוקי אביך ועובדהו. שים לב, לפני מי אתה עומד. כי אנחנו עלולים, כמו שאמרנו בתחילת דברנו, אנחנו עוד מעט ניכנס לדימויים של הגשמות. לכן הדבר הראשון, יסוד להכל, תזכור לפני מי אתה עומד, שהכל ממנו ואין בו שום דבר ממה שאתה הולך עוד מעט ללמוד באופן גשמי. לכן הוא ממשיך בעוד ב', השם אלוהינו פשוט ידך מתחת כנפי הקרובים לקבל דברי ברחמך הרבים, ובצל כנפיך תסתירני מכל הקליפות, וזכני להיות מהשבים לפניך בכל לב ובכל נפש, הרב קבצני מעווני ובחטאתי תהרני, ואל תתערף עליי את השעה, ידעתי צלול תמיד לעבודתך, ותניחני לעובדך באמת ולתקן את אשר עביתי, למען אזכה לראות פניך בתורה ובמצוות ובתפילה, כי דכתיב, אך צדיקים ידעו לשמך ישבו ישרים את פניך, ולא יעול בחיסופה כמך אחר 80 שנה בחיי נחת, אמן סלע. מה שאנחנו פה לומדים בחלק השני, שהאדם צריך לשאת תפילה על הקדוש ברוך הוא, על כל עניין ודבר, לא רק בלימוד של סתרי תורה, אלא שהאדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, שכל התורה שהוא לומד, וזה לא משנה מאיזה חלק שלה, והמצוות, והתפילה, כל דבר שהוא עושה, שהקדוש ברוך הוא יסייע בידו. כי האדם לבד לא יכול. גם אם האדם רוצה לעשות מצווה, ולא לחינם, חז"ל אומרים, רצה האדם לעשות מצווה ונאנס. כלומר, יש מציאות שהאדם יוצא ולא יצא. כן, ודאי, ודאי, אנחנו פה, כולם אומרים.
לפי א', זה לדעת את השם, להכיר את השם. לפי ב', כשאדם צריך להתפלל, אז קודם כל צריך להכיר את עצמו, לדעת מי הוא. כי אם הוא להכיר את עצמו, הוא לא יכול לדעת להתפלל.
כן, להכיר את האדם, יפה. לא חשבתי על זה. יישר כוח. כלומר, תכיר את עצמך. את מה?
אז לפי זה אני פעלה, אני יודע שאני חסר ערך לעומת השם.
כן, אבל מה תכיר את עצמך? אם מדקדק בדבריך, יישר כוח, נראה. מה תכיר את עצמך? ערב קבצני, מעבוני, מחטאתי. כן, יישר כוח גדול. כלומר, תראה את ההבדל בינך לבין בוראך. יישר כוח גדול.
גלי זה שם השם?
איך?
גלי זה שם
לא.
השם?
לא. אבל האות דלת. תראה, שומר האות שין. גלי זה דלת. ויוד, יחידיו זה שין שאנחנו כותבים על המזוזה. זה ראשי תיבות, שין דלת יוד, שומר דלתות ישראל. ולכן, אחרי שהבנו את הפערים הגדולים, כמו שאומר לנו פה עזרא, בין הקדוש ברוך הוא לאדם, הרי ממילא סעיף ג' ברור, מי יגיע להשיג אחד מאלף אלפי אלפים ריבו ריבות, גודל מעלות רום, הסתר סתרי מעשיך. כל שכן, גודל יצירותיך, שימו לב, אנחנו עכשיו מתחילים מלמטה למעלה. מעשיך, יצירותיך. וכל שכן, קל וחומר לדעת, אחד מאלפי אלפים מריבי רבבות, סתרי סודות התפולים בבריאתיך. איך אמרנו, משה קיבל תורה דבריאה. וקל וחומר, בנו של קל וחומר, להשיג קצת, מילה מקצת, מחלק של אלף אלפי אלפים וריבי רבבות מנאצלים מעולם האצילות, שאדון יחיד ואין שני לו, ומתייחדים עמהם כל העולמות מראש עולם האצילות עד סוף כל דרגין של עולם העשייה, ייחוד גמור והכל אחדות אחד אין סוף ברוך הוא. אנחנו נכנסים לאט לאט לכללים. כלומר, אחרי שהבנו את אפסיות האדם מול גדלות הבורא, וזה היה מלמעלה למטה, עכשיו אנחנו רוצים לעלות למעלה, צריכים לדעת שאנחנו בקושי מצליחים לתפוס במעשים, בעולם העשייה. וככל שאנחנו עולים למעלה, אז לפי דברי רבנו, צבי אליעזר, אנחנו מקצת שבמקצת יכולים, אני לא יודע, אני חושב שאנחנו גם זה, אולי אם נתפוס מיקרון, אשרינו מה טוב חלקנו. אנחנו נגיע שמחים. הגמרא אומרת, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. נכון? זה נאמר בגמרא. פעם, ככה באיזה לימוד, יש לי חבר טוב, רבנו צורי, תלמיד חכם גדול, מיושבי הקבע בישיבת בית אל, תחבץ, ישיבת הרשש בירושלים. אמרתי לו, כתוב שתלמודו בידו. ואני לא מבין. ממה נפשך? אם לפי פשט הגמרא, אז האדם יבוא למעלה, יביא איתו כרך, תלמוד, מסכת פלוני, יאללה, גמרנו, אשרי מי שבא לקיים את תלמודו ביד. אבל לשם אדם לא לוקח דבר וחצי דבר, גשמי, כלום. אלא רק תורה ומעשים טובים ומצוות, זה מה שהוא לוקח. לא ראינו אחד שהולך למטה ושמים איתו איזה כרך של גמרא שהוא לא סיים. אז מה זה תלמודו ביד? אז ככה דיברנו על זה, על הרעיון. מה זה תלמודו ביד? שהוא כל הזמן רואה את עצמו באיזה בחינה. שהוא תלמיד. עדיין תלמיד. הכל בגדר אפשר. הכל רק בגדר המוח שמסוגל לתפוס. עד השרב של מי שבא לשם, ומה הוא רואה את עצמו? תלמיד. אני תלמיד. לא יודע, הבנתי, לא הבנתי. אני עולה למעלה כתלמיד. באתי ללמוד. מי שבא לשם ללמוד, ודאי, השרב. בבקשה. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
למה זה ידוע? דוד המלך אומר, ותורתי פתוח מעי. אז גם פה כתוב בידו, כי התורה צריכה להיספג, ויד זה חיצוני, זה לא פנימי.
כן. עכשיו, על מנת להסביר את השאלה שלך, ננסה, כל מקום שבתורה כתוב סתם יד, מה זה? סתם יד.
ימין.
ימין. חסד. ימין השם? כן. סתם יד, ימין, כך אומרת הגמרא. עכשיו, תלמודו בידו, הוא בא בחסד. אדם בא בחסדו יתברך למעלה, שאדם ידע בעולם הזה, שהוא כל הזמן תלמיד, זה צריך חסד גדול של הקדוש ברוך הוא. שאדם יציג את עצמו כל הזמן מבחינת תלמיד. או, זה מעלה גדולה, זה באמת, הקדוש ברוך הוא נתן שכינתו עליו באופן מלא. אני זכיתי לשבת פעם, אצל הרב דרזי, זכר צדיק לברכה. בית הכנסת, בבוכרי, חוב רשי. שם למדו עץ. היה ככה, ואחרי מנחה ערבית, ישבו למדו עץ חיים. אז היה דיון, היה קושייה, שהעלו מתוך עץ חיים. אתה יודע, מישהו מכם היה שם? אז ככה רק נתאר את המקום, בכנסת כזה, גודל כזה פחות או יותר, כמו שיש לנו כאן. שולחן ישן, שערוך, גדול, כבד. הרב היה יושב בראש השולחן, ואז כמו שהיה נהוג, בימי רבותינו בתלמוד, הזקנים, החכמים, יושבים קרוב אליו, והגדול בגדולתו, והצעיר בצעירותו, ככה היו מתרחקים מראש השולחן. ואחר כך היה מקום מסביב, כאן נהוג בבתי כנסת של עדות המזרח, שהיו שולחנות וכיסאות ככה מסביב, ככה רחוק יותר, מי שרוצה להצטרף לתפילה יכול להצטרף. והתחילו דיונים, ואחד אמר כך, והשני אמר אחרת, התחילו, והרב היה יושב, ומי שזכה להיות רק דקה שתיים לידו, יודע מה זה חילו רעדה יוחזון? ממש. כלומר, אתה אומר בראש השנה, חילו רעדה יוחזון, בנתן את עוקף, חושב רגע על מה שהוא היה איתו, זה היה אמיתי. זהו, זה הופך להיות אמיתי. אני זוכר שבאתי לה פעם הראשונה, הוא תקע במבט, ואני הרגשתי, בתחילו הורחימו, שאני, זהו, אני עומד לעזוב את נשמתי מהעולם הזה, עדיף. או במילים אחרות, היא התפללתי בתוך ליבי, ותפתח אדמה את פיה, ואני אפול בפנים. הרגשתי שהוא קורא אותי, כל מה שיש בי, מלמעלה עד למטה. עיניו, היו עיניו קדושות, הסתכל עליך, היה מקמת את המצח שלו, מביט בך בעיניים, והיית מרגיש, בפועל שזהו, נכנסת עכשיו לעולם אחר. ואז, ככה לשבת בשולחן כזה, שיושב אחד כזה גדול בראש, זה לא פשוט. אנשים יושבים שם וחושבים רק מה שהם לומדים. אין שם כל מיני עניינים אחרים. כי אם מישהו ככה קצת, אופ, ברח, הוא היה עושה, זה הכול, כולם חוזרים. אין מצב, אתה לא יכול לברוח. זה היה מן עולם הבא שלי. אבל אותו שיעור היה ויכוח על העץ. איך מרחו כתב כך ככה, פה במקום אחר כתוב אחרת, התחיל שם דיון הזקנים והצעירים, וכולם לאט לאט ככה משתתפים, והרב ישב בראש השולחן שותק, לא אמרו מילה. היה מוריד את הראש ככה, היית חושב שהוא ישן. הוא לא ישן בכלל. הוא אולי ישן וליבו ער. אין, שום דבר נסתר ממנו מה שקורה מסביב. אז אמרו כל מיני הסברים. אני זוכר, הוא אמר, עכשיו הבנו. מה פירוש ותלמודו בידו? לא כל אחד רואה את עצמו כתלמיד. יש כאלה שהם באמת תלמידים. אבל אינו שמים לב למושג תלמיד. המילה תלמיד בנויה בשתי אותיות, בשתי מילים. בואו נחלק את האותיות. תף בהתחלה, ויש למד, מם, יוד ודל. תיקח את היוד, שים אותה בסוף, נשאר לך עכשיו תו, יוד בסוף, והלמד באמצע. הלמד משמעותה ללמוד כל הזמן. הלימוד הוא כל הזמן בגדר של לימוד. אין סוף ללימוד. מה יש לנו בקצוות? תף יוד. 410. 410 אנחנו יודעים דקנה קדישה. כל העניינים של המקום הגבוה ביותר שיש לנו כמעט ברול בתיקוני דיגנה. תף יוד. תף יוד זה מילה מה? קדוש, קדוש, קדוש. תעשו גימטריה קדוש. תף יוד. קוף ושין, תף, דלת, רב יוד. קדוש. קדוש יאמר לו. למי? מי שכל הזמן בין שהוא תלמיד. כי מי שברגע שמפסיק להחזיק מעצמו כתלמיד, הוא לא יכול ללמוד יותר. זהו. הוא לא למד יותר. לכן הוא אמר, למה נקראים כל חכמי ישראל לדורותיהם, החכמים האמיתיים? איך אנחנו קוראים להם? לחכמים. תלמידי חכמים. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. לא חכמים. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. כלומר, כל מי שמחזיק עצמו כל הזמן כתלמיד, הכל פתוח לפניו. מי שלא, נוענים בפניו. כי למה? משה רבנו, מול הקדוש ברוך הוא, כתלמיד. אז מי לנו יכול להיות גדול ממשה? שיגיד לא, אני כבר... זהו. לכן, נזכור, מה שמדובר על תלמיד, אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו, שהוא כל הזמן תחילה של תלמיד. אנחנו תלמידים. לכן, זה מה שאומר לנו פה, רבנו אליעזר צבי, יוצבי אליעזר, אני כל פעם השנה. הרעיון שכשאדם מכיר מול מי הוא עומד, ממילא אתה לא יכול לחשוב לרגע שאתה משהו אחר חוץ מתלמיד, וגם זה בזכות. כי אנחנו יודעים איך הרמב״ם כותב, ללכות תלמוד תורה, שמכניסים ילד ללמוד, אז זה על בסיס דברי הגמרא, עד כמה מלמדים אותו? עד מתי? לא כל תלמיד הוא תלמיד, שאנחנו אומרים, או, זה אילול, בסגנון שלנו היום. לא, אין תלמידים שהם לא אילול. אין לו סברה, מחלוקת בגמרא בקידושין. מי קודם למי בלימוד תורה? כאשר האבא יש לו לשלם רק אחד. האבא הוא התאו הבן. אז הגמרא יש לה מחלוקת שם. מביאה אפילו מקרה. שאב שלח את בנו ללמוד. שחזר, אמרנו, נו, תן לנו איזה סבר, תסביר לנו מה למדת בישיבה, תן לנו איזה דבר תורה. ראה שהוא, הסברה שלו לא מתיישבת. הוא יודע, אבל איך אומרים? זה לא זה. זה לא שוטף, זה לא זורם. זה לא... אמר לו, מה, עכשיו לך לעבוד, אני הולך ללמוד. זהו, נגמר הסיפור. כלומר, יש איזה קו שאומרים לתלמיד, אתה לא הולך לעבוד, גם אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתור סנדלר, ובתור נפח, ובתור נגע. אין הבדל. זה לא לתור הוא ברע, לשבת יצרה. לשבת, אז יש גם צריכים נפחים וסנדלרים ועופים, אחרת העולם לא מתקיים. כל דבר ודבר, דרך אגב, מקצוע כל מקצוע, מקצוע כזה, יש לו שורש עמוק מאוד בעולמות העליונים. כל דבר ודבר שקיים בעולם. זה אולי בעזרת השם, ככל שהזמן ניתן, ונעריך, ונצליח, להתקדם, נגיע לאט לאט גם הדברים הללו. אבל, המשמעות של ללמוד, אומרים לתלמיד, כל זמן שאתה מחזיק בגדר תלמיד, מה זה תלמיד? תלמיד הגון. תלמיד הגון, אז גם אם לא הצלחת לתפוס בבת אחת, ואתה לא זריז כל כך, כל מה שאתה הגון, אתה בבית המדרש. תשמע, תן, איך אמרנו השבת, סליחה, ביום חמישי למדנו, לך לך מארצך, לא אומרים לאן, לא אומרים לך אם תעשה כך וכך, אתה תגיע לזה וזה, לא. לא מצאנו במעלות הצדיקים, בעבודת הצדיקים כולם, שמישהו יגדיר זמן, הוא עשה כך וכך ונהיה כך, לא. אלא זו עבודה לכל החיים. לכן בואו נראה. לכן אין לנו קודם כל צל של מושג להגיע ולהשיג שום דבר, אלא מקצת שבמקצת שבמקצת, ותוסיף פה כך, כמעט עד אינסוף. ולמה? כי אנחנו הולכים להתעסק באור אינסוף. ולכן, כל מה שנתפוס זה מקצת שבא, מקצת שבא, מקצת, עד אינסוף. בסדר? אז לא להיבהל. כלומר, אם אדם פתאום יראה שהוא לא מבין, זה לא מסתדר לו, לא קרה כלום. נחזור, נשנן, ננסה. לא, דברת קצת מן הקצת, גם זה טוב. ברוך השם. כי כל תפיסה שלנו, בשכל המוגבל שלנו, בדברים הרוחניים שקשורים לאור אינסוף, צריכים לגרום לאדם לרקוד ולעבוד בשמחה וריקודים כל אותו היום. שהוא למד. כי זה דבקות באור אינסוף, יתברך. אז לא להיבהל אם לא מצליחים לתפוס. מסופר על רבותינו, גם בחסידות, גם כך שמעתי על הארי הקדוש, שכשלא דבר ככה לא התיישב, לא היה יושב, בוכה, מתענה, עוברים ימים שלמים, לא יום אחד, שהיה עד שזכה. אני מכיר אנשים שהתפללו על איזה עניין, קרוב לארבע שנים, להבין, זה עניין. אני יכול להעיד בדידי אבא עובדה, שהיה זה עניין מסוים, שאני בכיתי עליו כמעט שלוש, ארבע שנים כמעט. יום יום, לא ויתרתי, 365 יום בשנה. ממש. והיו לי רגעים קשים מאוד שכבר אמרתי די, אין סיכוי. אני לא ראוי כנראה וזהו וחבל על המאמץ. והתפללתי להבין איזה עניין אחד קרוב לארבע שנים. ובאמת לא ויתרתי. כי זה היה לי, היה מאוד קשה, מאוד קשה לי שאני לא מבין את זה. וברוך השם, אחרי ארבע שנים, יום אחד, באתי לשיעור, נפקחו עיניים, אמרו, וואי, זהו, סתדר. אבל ארבע שנים, תעשו חשבון, זה אלף ומשהו ימים. זה שבתות, זה חגים, זה הכל, לא מוותר. כל פעם בחגים אי אפשר. אז הייתי אומר, באלוקיי נצא. הייתי אומר, בסוף, לפני עושה שלום, משה, מנך וחנני, ותחוס עליי, ותן לי בבקשה עניין זה וזה. בימי חול, אין בעיה. נשמע קולנו, רפאנו, סלח לנו, הייתי מזכיר ומזכיר ובוכה. וזה דבר קטן, באמת לא גדול. אז לא להתייאש. מי שלא הצליח, לא קרה כלום, תמשיך. הקדוש ברוך הוא אוהב את בניו. איך בן מראה לאבא שהוא אוהב את האבא? כשאבא אומר לו, לא, מה הבן עושה? תופס לו ברגליים, מנענה, לא מבטר. אם הבן מוותר והולך, אז אבא אומר, טוב, גמר, לא אמרתי. כן.
עם העיל. כן. אמר לו, תוריד אותו, אבל לא, הוא חיפש משהו לתת בכל זאת.
כן. אל תוותר. אל תוותר. אלא אם כן, קדוש ברוך הוא אומר לך, עצור, עד כאן. בסדר? אנחנו לא מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא. אבל כל זמן שלא, תנער, תבכה, תפוס אותו, תגיד לו, לא זז מפה. לא זז מפה עד שאתה נותן לי. איך אמרתי פעם לבן שלי, אמרתי לו, תראה, נכון שאני לא רוצה לתת לך מסיבות שלי. אבל תראה, תנג'ס, 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 כמה אני אחזיק מעמד בסוף? אני אשבר, אני אתן לך. אבל לא יעזור כלום. אז אלף אלפי הבדלות, ברעיון שהיהודי בא לפני הקדוש ברוך הוא ורוצה ממנו קדושה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, זה לא מתאים, אתה תחכה, לך תעשה זה, תעשה זה, תעבוד על דבר כזה, ואתה לא מבטר, לא תתקבל. זה הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, עד כמה הוא דבק ברצון שלו. שמעתי פעם שיחה מהרב עדין שטיינזלץ, שהשם ישמור אותו ויריך אמר בטוב בנעימים, הוא דיבר על הזילותה של אנשים שאפילו מזלזלים בעצמם. עד כדי כך. מה הוא אומר כך? אנחנו מכירים אנשים שאומרים, לפני שהם הולכים למלא פייס או להגריל הגרלה. אז אנחנו כולנו יודעים, באים אליך הרב, תן לנו ברכה, אנחנו הולכים למלא כרטיס. נו, מה הברכה שאתה רוצה? נזכה. ואם תזכה, אני אתרום שתי בתי כנסת, 60 ספרי תורה ועוד 700 כיסאות, זה קיצור, לא נשאר להם אחר כך גוץ, צריכים לקחת גמח. אבל הם לא עושים את החשבון. אבל הם מבטיחים לקדוש ברוך הוא הבטחות. הם הולכים, קונים את הכרטיס, לא זוכים כלום. אז הרב שטיינזלץ אמר, למה הם לא זוכים? כי נגיד כבר סוף סוף, נגיד קנו כרטיס, לא ניכנס עכשיו, זה בסדר, לא בסדר, לא עניין שלנו. אנחנו באים ללמוד משהו אחר. קנו את הכרטיס. קנו פעם אחת, לא זכו. הכרטיס הבא, הגרלה, אומרים לקדוש ברוך הוא, תדע מה קדוש ברוך הוא, כנראה 5 מיליון גדול עליך. לא מתאים לי. אז תדע מה, יאללה, אני קונה עוד כרטיס שיהיה חצי, 2.5 מיליון. קונה כרטיס, לא זוכר. קיצור, הוא הולך עוד שבוע, עוד שבוע, כל פעם מוריד, 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 בסוף מקבל בקושי את הכרטיס, 4 שקל. לא יודע כמה זה עולה היום. כלומר, האדם לא אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, אני צריך חצי, אני רוצה 5 מיליון. קונה הבאה, אני רוצה 5 מיליון. עוד שבוע, 5 מיליון. לא מוותר. אולי הקדוש ברוך הוא ייתן לו בסוף. אבל האדם בעצמו מוותר לעצמו על הבקשה שהוא מבקש. וכל פעם הוא מוריד, 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 מוריד. בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שאתה רוצה אותי כך. שהקדוש ברוך הוא אומר, בוא נראה מה היעד. איפה אתה רוצה להגיע? מה הנקודה הסופית שלך? 4.5 שקלים, לא יודע, כמה עולה כרטיס שם, לא יודע. אבל זה המחיר שאתה רוצה בסוף, אז אתה מתעקש, טוב תיקח. אז הוא מקבל כרטיס חינם. ואז שהוא מקבל כרטיס חינם, הוא גם לא משלם עליו. אז גם אותו לא מרוויח, וזהו, הוא נשאר בלי כלום. כלומר, אנחנו לקח את זה לענייני עבודת הקודש. האדם צריך לא לוותר לקודש ברוך הוא. לא לוותר. להגיד לו, אני רוצה להגיע לדבר כזה וכזה. והוא לא מגיע, שינג'ס. שילחם. שיצחק. ולא יוותר לרגע. אבל בסופו של דבר, כשהקדוש ברוך הוא רואה את האדם דבק ברצון שלו, אז נפתח הרצון אותיות צינור, הרצון העליון, ויורד אליו השפע. כי אנחנו לא כאלה בעלי מופתים. ראיתי פעם, היה לי חברותא, שלמדנו קצת רמק, הרב מתניה. ישבנו למדנו רמק. אז סם, סיפרתי לו פעם שראיתי באיזה מקום כתוב שהרמק מעיד על עצמו. שהוא נאבק בצד השני מאבקים ללא סוף. וככל שאדם גדול, אז הצד השני גדול ממנו. זה הגמרא, מי שרוצה יעיין. סיפור יפה עם הבית. אבל, כתב הרמק שבסוף ראה שלא יכול לו. זהו, לא יכול. עמד והשביע את אותו מלאך בשם המפורש. זהו. ומאז פסק. לא יכול להתקרב אליו.
בהתחלה יעשה.
כן, לא. אבל אדם לא עושה. אדם גדול, ידע שלא עושים דברים כאלה, ראה שזהו, זה לא יכול, כבר היה בטח כנראה מאוד מאוד ככה בסוף ימיו, השביע אותו וגמרנו, ואז לא היה לו את הצד השני. והוא כותב על זה שהוא הצטער על כך רבות. כלומר, אחרי שזה היה, הוא הבין שהוא הפסיד. כי זה לא דרכו של עולם. אין אנחנו עוסקים בדברים הללו. וזה לא נכון לעסוק בדברים הללו. ולכן, אין אצלנו קיצורי דרך. אין אצלנו כל מיני פטנטים. אצלנו זה עמל והגיע. אדם לעמל יולד. כן? אז תסתכלו. מה ראשי תיבות? אלי, אלי, למה עזבתני? כלומר, אדם אומר, אדם לעמל יולד, תעבוד. לא מצליח, תצעק, אלי, אלי, למה עזבתני? תעבוד. תצעק, אלי, אלי, למה עזבתני? בסוף הוא יבוא. זה מה שדוד המלך אומר, אך טוב וחסד, ירדפוני. לא הבנתי. אם יש טוב וחסד, למה אני צריך לברוח? למה אני צריך לרדוף אותי? אלא, רבותינו, על פי החסידות, ראיתי גם בקומרנה, במקומות אחרים, פרשו, שאנחנו אומרים בתפילת ראש חודש, שאנחנו מברכים החודש, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו לטובה. יש לנו משאלות לב לא לטובתנו. אדם מבקש עושר, והקדוש ברוך הוא יודע שהעושר הזה לרעתו. לא נותן. הבן אדם יבכה כל החיים, ויהיה בינוני או במקרה הגרוע פחות. לא ייתן לו. כי הקדוש ברוך הוא רואה כל הדורות, קורא כל הדורות מראש. ויודע שזה לרעתו. לא ייתן לו. אז מה בכל זאת אמרנו שהאדם, אם הוא דבק, הקדוש ברוך הוא נותן לו. אז הוא לא ייתן לו את זה בעושר שיפגע בו. ייתן לו את זה בעושר אחר שישמור עליו. ייתן לו בנים חכמים, ייתן לו שלום בית, ייתן לו שלווה, ייתן לו דברים שיהיה לו מאושר, שיהיה עשיר. לכן, הפסוק אומר, ותומכיה מאושר, באלף, לא בעין. מי שתומך בתורה, בתמידיה, הוא לא נהיה עשיר. זה לא העושר. העושר זה עושר פנימי. לכן אומר דוד המלך, אך טוב וחסד ירדפוני. כי לפעמים אני רוצה דבר שנראה לי טוב, הוא לא טוב. וכשיש לי טוב, אני בורח, אומר, לא, זה לא זה. אז ירדוף אותי, שלא יוותר. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא כבר גזר עליי טובה, והוא יודע, ואני לא רואה את הטובה, אני בורח ממנה. שהיא תמשיך לרדוף אחריי, למרות שדחיתי אותה. זה ככה פירשו על דרך החסידות. לכן, השם אלוהי, ואני קורא בדלת, שזה הכי חשוב, אחרי מה שאמרנו. אנחנו עם עיניים לא פקוחות. זוהר הקדוש מפריד, מבדיל, בין עינה פקיחה, לעינה שינה פקיחה. כמו שיש הבדל בין הספקלריה מהירה, שבה ראה משה רבנו את הנבואות שלו, ובין מראה, הספקלריה, אור, שלא מהיר. כלומר, משהו כזה שמקבל הבזק של אור חוזר. זה שאר הנביאים. כלומר, שאר הנביאים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתה רואה? אז הוא אומר לו מה הוא רואה, אבל הוא לא מבין מה זה. זה הספקלריה שלו, מהירה. הוא אומר לו, סיר מפוח, אני רואה, הוא פנה לצפון. הוא אומר, כן, טוב, אשר יסביר חמד. משה רבנו, לא כתוב לו שום נבואה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה רואה? שואל אותו, לא כי הוא רואה. הספקלריה מהירה. לכן גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. זה התפילה שאנחנו צריכים לשאת הקדוש ברוך הוא כשאנחנו לומדים תורה שבכתב, בניגלה, בדרש, פחות דבר. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. שכשאני מסתכל ולומד מן התורה, שתגול מעליי את אותם המסכים, שאני במו ידיי, כמו שאמר רבנו עזרא פה, אני במעשים שלי יצרתי. בקטנות שלי, באבסוט שלי כאדם, אני יוצר את המסכים. הקדוש ברוך הוא נתן שפע בעולם, השפע הזה קיים לעד עולמי עולמים, בכל מקום, בכל מצב. המחדש בטובו בכל יום, מעשה בראשית, זה אומר כל יום ויום, ברכת הבראשית קיימת במלואה. כמשל, אנחנו הולכים במקומות שיש ברזיות, יש צינור ואלה מחוברים בהרבה ברזים. ברז אחד מטפטף, טיפ טיפ, יורדים טיפון, כל השאר יבשים. ברז נעול. סגור. המים עוברים בצינור הראשי. אין בעיה, הם כל הזמן שם. הברש יהיה פתוח, יעבור המים. הברש הוא סגור, אין מים. השפע האלוקי קיים כל הזמן. השאלה אם הברש שלנו פתוח, או שהוא רק מטפטף. צריך לעשות ביקורת אינסטלציה. לראות את כמה החיבורים שלנו הם אלה שפתוחים, או הפוך, חד ושלום. אז אדם צריך להתפלל קודם כל. גל עיניי, והביט הנפלאה מתורתך. אבל למה? בשביל מה אני צריך את זה? בשביל שיגידו שאני רבי, שיגידו שאני חכם, שיגידו שאני צדיק. בשביל מה אני צריך את זה? מה המטרה של האדם? אומר רבנו, להבין ולהשכיל עמקי סודותיך בדרך אמיתי וישר. כי לתורה, יש לה שני פנים. ישרים הולכים בה, וזוכים. ואלה שלא ישרים, הרי בשבילה מגמור שם המוות. ולמה שם המוות? כי מתוך התורה, הם לומדים איך לעבור עליה. זה חכמים להערה. ואז ממילא, הם עולים על המוקשים. ממילא, ינקשו בה. אז אדם צריך להתפלל שהתורה שהוא לומד, התורה האמיתית. שיזכה ללמוד תורה האמיתית. השבוע, דיברתי עם אחד הרמים בישיבה, היה איזה עניין עם התלמידים. אז הוא סיפר להם שלפנינו, לפני הרבה שנים, היה אחד הרבנים בישיבה, לימד בכיתה, היה צריך לכתוב משהו על הלוח, הסתובב, והתחילו דיבורים. עזב את הכיתה והלך. הלך הבית. בא, מה קרה? אמר להם, אני לא חוזר ללמד. גמרתי ללמד. עלו משלחות, כי היה תלמיד חכם, הגון, ראוי, גדול. עלו משלחות אליו הביתה לשכנע אותו שישוב בו מדעתו הראשונה. ויחזור ללמד. ואחר עמל גדול של ממש גדולים שבאו ושפכו את ליבם, והתלמידים ישבו שם, אני חושב אולי יעשו תענית 40 יום, לא יודע. שכנעו אותו לחזור. שאלו אותו אחר כך, מה זה? מה ההנהגה הזו? כלומר, מה ההקפדה? אמר להם, איך יכול להיות שתלמיד הגון, שאני מולו, אז הוא יהיה בשקט, שאני אפנה את גבי, הוא ידבר. זה תלמיד שאינו הגון, אז תלמיד שלא הגון לא מלמדים. אז אני הולך. כלומר, זו תפיסה, זה תורת אמת. ואז דיבר, הוא אמר לי, השבוע דיברנו בישיבה, אז הוא אמר, היה לי אותו דבר בכיתה אצלי, ונזכרתי בסיפור הזה. אבל אני לא הלכתי. אמרתי לו למה? אז הוא אמר, אני אגיד לך למה. הרב הוא היה, כמו שכתוב, אם זה אומר הרב למלאך השם צבאות, ילמדו תורה מפים. אבל אני לא מלאך השם צבאות. אז אני לא הולך, ואני נשאר. אז לכן, זה ההבדל הגדול. כלומר, אדם צריך ללמוד תורה, תורת אמת. תורת אמת נתן לנו, ככה אנחנו אומרים, ברוך השם בחר בנו. עכשיו יש פה שני דברים, שני צדדים הדבר הזה. תורת אמת נתן לנו. אבל ממה זה בא? מאותה כוח נקודה ברוך אשר בחר בנו. ומה הוא בחר בנו? להיות לא נעם סגולה. עכשיו שמע הרב מוצפי, שאריך ימים בטוב הנעימים, אמר בשיעור אחד, מה זה עם סגולה? שאר דברים מהסגולה, מה זה סגולה? הרבה דברים מהסגולות, כל מיני דברים כאלה, מה זה סגולות? סגולה למעשה, זה נקודה השורשית ביותר, התמצית של הכל. זה סגולה. כלומר, אם אנחנו נפרק את זה, למשל, למושגים בכימיה, אז זה החומר היסודי, שממנו אחר כך נוצר הכל, זה הסגולה, זה התוכן המרכזי, השורשי. התורה צריכה להיות אצלנו תפילה, שנזכה לסגולה הזו, למרכזיות הזו, שנזכה ללמוד באמת, 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 לאמיתותה של תורה. וזו צריך תפילה, רבותיי, הרבה תפילה. למה? פה אני אגיד אולי, דבר שקשור אליי, כי יש גם עדים שנמצאים כאן, זה הכי טוב. הרבה זמן, אמרתי, חיפשתי למי להתחבר. למי להיות ככה מחובר באמת. לנסות למצוא את אותו צדיק, כמו שכתוב בספרים, שאיתו אתה מרגיש שזהו, אתה שייך אליו. והוא שיקח אותך, יוביל אותך בדרך האמת. והסתובבתי שומם, באמת שומם. הלכתי בישיבה לישיבה או מרב לרב, ופה נמצא זמן אי כזה ושם זמן אחר. ולא מצאתי מנוחה לנפש. כן, למדנות, כן, רחבנו דעת, אבל חסר, אתה מרגיש שזה לא זה. עדיין חסר משהו בשלווה. ואחר הרבה זמן, אמר לי מישהו, תשמע, יש לי את הטלפון של רב ירושלים, תתקשר, אולי הוא ידיד. התקשרתי. וזה האדמו"ר, מאז הייתי איתו. הרבה זמן אדם צריך לדעת שהרבה זמן לוקח באמת להגיע אל המנוחה ואל השלווה בלימוד התורה לאמיתותה. איך כאן אמר לי שכר? יששכר חמור גרי, נכון? ויהיה שכמו לסבול. מתי חמור מתנדב לסבול? היית פעם חמור, קרו חמור, תתחילו להעמיס עליו. הוא ישתולל בידי שלב, כמה? הוא לא מעיד שכמו לסבול. ופה מדובר על משהו אחר. יששכר, למה הוא היטה את עצמו לסבול? כי הוא פשוט הבין שהוא הגיע לתכלית שלו, לאמיתות שלו. יששכר וזבולון, זה היה הרבי, וזה היה המשבק, אני קורא לזה, היה משמש בקודש. כל מה שהיה עובד היה מתחלק. הוא היה מפרנס את כל לימוד התורה, ראה שזה תכליתו, זה מביא אותו לשלווה, ואז הוא מוכן לסבול הכל. איך אנחנו אומרים? אלופינו מסובלים. אלה שמוכנים לאלפינו בינה, א' בינה, אז הם יודעים לסבול. צריך להתפלל על זה שגל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אנחנו נעצור כאן, בשיעור הבא בעזרת השם נמשיך. מאוד ד', דווקא נייצרנו בעוד תורה. ד', אנחנו יודעים למה ג', אומרת, אומרים חז"ל, למה ג'? אני פונה לד', כי גומל דלים. ד' היא דלה, היא ענייה. לכן, היא גם מפנה את הפנים שלה, לא אלא מי שעושה את החסד, אלא לא נעים. הולכת קדימה, לא נעים לקבל. לכן יהי רצון שאנחנו נוכל להשפיע על הקרובים לנו קודם. סופר, ובזה אני אסיים, אני חושב זה היה רבי אלימלך, או על החוזה בלובלין, שהוא היה ראש גדול, מצא לתקן את כל העולם. והסתובב ממקום למקום, ודיבר, וקרב, וניסה, ולא הלך. כל שנה היה מגיע, היה בוכה, אומר, לא הגעתי, עשיתי סיכום, זה לא זה, לא עבד. היה נרדם, היה מפיע בפניו רבו, עכשיו זה היה חוזה. באמת, הפיע לפניו, רבי אלימלך, בחלום, אמר לו, מה קרה? תלמידי, מה קרה? אמר לו, תראה, ניסיתי, תקן, לא הלך. אמר לו, תדע מה, תקום, מסתובב, תקן כל העולם, תנסה בארץ שלך. טוב, עוד שנה, הוא מסתובב רק בארץ שלו, ומקרב יהודים, זה גומר, עושה חשבון סוף שנה. לא דבר, לא הולך. עוד פעם, ככה, הולך ויורד ויורד ויורד. בסוף אומר לו, רבו, בבית שלך. תנסה בבית שלך. עוד פעם, שנה שלמה מנסה בתוך הבית שלו, בבית של החוזה, בניו, בנותיו. ביתו, זה לא משהו רחוק. אחרי שנה, עושה חשבון אמיתי, אומר, זה לא זה, לא מה שרציתי. בוכה. בא אליו רבו, אומר לו, תגיד לי, נו, אומר לו, זהו זה, אבל אני אגיד לך למה. לא התחלת אצלך. אחרי זה, לא התחלת אצלך. אני רצון באמת שנתחיל אצלנו. כל אחד אצל עצמו. ויש לי איזה משהו להגיד לכם בשם האדמו"ר. לעולם אל תיקחו עליכם דברים גדולים. כי לא מרימים אותו. תציבו יעד גדול, ותלכו אליו לאט לאט. סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, זה סולם שמאיפה מתחילים לבנות אותו? מלמט. סולם מוצב ארצה. לאט לאט שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. כי מי שבונה סולם כזה שמתחיל הפוך, הוא לא יכול לעלות עליו. כי אם הוא הפוך, אז הוא צר למטה. זה אי אפשר, לא נוח. כי למעלה זה נהיה צר. בדרך הטבע. אדם עולה למעלה לאט לאט, ברוחב, לאט לאט, לאט לאט, עוד שלב, עוד שלב. כי כשאתה באמת כבר נמצא למעלה, כבר השטח לא, לא מפריע, זה כבר דברים קטנים. ואז בעזרת השם יהיה מלאכים עולים ולא יורדים. כי הוא היה אומר, למה מלאכים ירדו? אלא מלאכים של מעשים טובים של האדם, אבל שהיו לו כל מיני חשבונות בפנים. אז הם עולים, 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 עולים כמלאכים. אדם עושה מעשה טוב, קונה לו סנגור, משנה מפורש. עולה למעלה, אבל באים ואומרים לו, תשמע, אתה אחלה, מלאך, צדיק, יופי, אבל מה לעשות? אתה לא שלם, תגיד למטה עוד פעם, תעשה נגלה נוספת, תעלה. זה המעשים שלה. יהיה רצון באמת שיהיה השבוע הזה, שבוע טוב, שיהיה לנו בחינה של מי לך לך, ויראה אליו, שנזכה לראות באור השם, פני מלך חיים, שבוע טוב.
שבוע טוב.